עדיין במ"ז עמוד שני במטה. אנחנו ממשיכים במה שהתחלנו. רב אמר דין מסוים. רב אמר שהמקדש במלווה, אדם שרוצה לקדש את האישה במלווה, היה לו איזה מלווה, ורוצה להגיד לה במלווה הזה, אני עכשיו מעביר לך את זה, ואת במלווה הזה, אז אפילו, את תתקדשי לי. אז רב אומר שהיא לא מקדשת, אפילו שנתת לה היה המלווה הזה, היה מיליון דולר. מיליון דולר, זה המון כסף. ואתה אומר, שמע, בכסף הזה של המיליון דולר שהיה, הייתה התחייבת לי, והייתה מלווה, הנה אני עכשיו מוכן לך על המיליון דולר הזה, וזה עכשיו תקדשי לי בזה. והרב אומר חידוש גדול מאוד, שאי אפשר לקדש בזה. למה? כי מלווה והוצאה ניתנה. והתורה אמרה, כדי לקדש, אתה חייב לתת לה משהו חדש, אתה חייב לתת לה משהו, אתה חייב לתת לה. עכשיו, זה שאתה מכרת לה מיליון דולר, כל הכבוד לך, אבל לא נתת לה כלום. כרגע, בפה לא נתת לה כלום. לכן זה מלווה להוצאה ניתנה, ולכן היא לא מקודשת. הגמרא הבינה עד עכשיו שרב אומר את הדין הזה לדעת כולם, אין חוקים עליו. עכשיו הגמרא מביאה סדרה של ברייתות, שכאילו הגמרא רוצה להגיד, לא. מה שאמר הדין של רב הוא בעצם שנוי במחלוקת תנאים, ולכן זה לא לכולי עלמא. והגמרא כל פעם מנסה להביא ברייתא, מפה להוכיח, ואחר כך היא דוחה, אומרת לא, הברייתא מדברת משהו אחר. אז עכשיו אנחנו ממשיכים בסדרה של ההוכחות האלה. אז הגמרא אומרת ככה, כתוב בברייתא ככה. מה כתוב בברייתא? כתוב ככה. כתוב נעמא כתנאי, אנחנו נמצאים במ"ם זין עמוד שני, בערך 12-13 שורות מהסוף. כתוב ככה, התקדשיני בשטר חוב זה. כלומר, הבן אדם הזה, היה לו שטר חוב. מה זה שטר חוב? אני הלוויתי עכשיו כסף לפלוני, לראובן. ראובן נתן לי שטר חוב. עכשיו, השטר הזה, זה שווה כסף. אני בא ואני אומר לאישה שאני רוצה אותה, אני אומר, שמע, אני רוצה שתתקדשי לי, אבל תתקדשי לי בשטר חוב. הנה, החוב הזה, אני מעביר לך אותו, ובשבילך, את עכשיו תגבי את החוב. לכן, את כאילו קיבלת כסף עכשיו בבידי. אז כתוב שמה, התקדשי לי בשטר חוב זה, או שהיה לו מלווה ביד אחרים, והגמרא תגיד, זה אותו דבר בדיוק. הרי שטר חוב זה תמיד מלווה לידי אחרים. בדרך כלל שטר חוב, זה שאתה מלווה למישהו אחר, זה מישהו אחר, ואתה אומר, שטר חוב הזה, זה נקרא לידי אחרים, תמיד זה נקרא שטר חוב לידי אחרים. אז גם המשנה מהברייתא צריכים להגיד פעמיים. וכתוב, וירשע עליהם, יש לנו כמו מחלוקת האם צריכים באמת, ברגע שאתה מביא, אנחנו היום שם בצ'קים. אתה נותן לו משהו, מוכר לך, נותן לך צ'ק, ואתה עכשיו רוצה לקנות משהו אחר, אתה מעביר את הצ'ק. איך אתה מעביר את הצ'ק? בדרך כלל אתה חותם להם מאחורה. אז שמה בזמנם, היו מה שעושים, צריך לכתוב כתב הרשאה. להגיד להם, להגיד לה, שמע, אני עכשיו, על השטר הזה, אני עכשיו מרשה לך שאת עכשיו, במקומי, את תלכי ותקבי את החוב הזה. אז זה נקרא וירשה עליהם. אז כתוב וירשה עליהם, כאן אנחנו רואים שיש מחלוקת. רבי מאיר אומר מקודשת, החכמים אומרים אינה מקודשת. אז הגמרא, לפני שהיא מתחילה להוכיח, כדרכה, היא בכלל מנסה לברך. כתוב שטר חוב. אומרת הגמרא, איך הדמי, מה הציור של שטר חוב? אומרת הגמרא, בדרך כלל שטר חוב זה שטר חוב די אחרים. בדרך כלל שטר חוב זה אתה מלווה למישהו, ואתה מקבל שטר חוב מאחר. זה נקרא שטר חוב די אחרים. אז למה כתוב בברייתא אחר כך כתוב, או שהיה מלווה ביד אחרים? גם כן, מלווה ביד אחרים, אתה נותן לו מלווה, אתה מקבל שטר חוב, זה אותו דבר. למה הברייתא חוזרת פעמיים? אלא חייבים לומר לו שיש כאן הבדל. שכאן, השטר חוב זה לא שטר של אחרים, זה שטר חוב של האישה. הוא ילווה לאישה הזאת, נתן לה לפני חודש, חודשיים, לא יודע מה, היא ביקשה ממנו הלוואה. הוא הלך, נתן לה הלוואה ונתן לו שטר חוב. עכשיו הוא בא אליה ואומר, שמי, בחוב הזה, בשטר חוב הזה שנתת לי, אני רוצה לקדש אותך, אני מוכן לך על החוב הזה, תתקדשי לי בזה. וכאן יש מחלוקת ברבי מאיר לחכמים. אז מה המחלוקת? מה יש את המחלוקת שלהם? בדיוק, זה בדיוק המחלוקת של רב. האם מלווה להוצאה ניתנה או לא ניתנה להתנה? אז אם זה מלווה להוצאה ניתנה, אז לא נתתי לה כלום. עכשיו כרגע לא נתתי לה כלום, לכן היא לא מקודשת. ואם תגיד, לא, מלווה, לא, לא משנה, זה לא נקרא לא עוד בהוצאה, יכול להיות שגם זה, זה לא חשוב. אני יכול להגיד, גם אם להוצאה זה נקרא ממש מחר, כאילו, הכסף זה כאילו נתתי לה ממש עכשיו כסף ביד, אז לכן היא מקודשת, אז הנה, אנחנו רואים שמה שאמר רב, שהמקדש במלווה, אז היא לא מקודשת, כי מלווה רוצה, אז היא תלוי במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, לא. עכשיו הגמרא מנסה להגיד, באמת, כולי עלמא מלווה להוצאה, לא להוצאה ניתנה ולכן כמו רב. אי אפשר לקדש במלווה. כאן אפשר להעמיד במחלוקות אחרות, אפשר להגיד הרבה מאוד סוגי מחלוקות אחרות, אבל במחלוקות אחרות לא שייך בכלל לרב. ולכן עדיין הדין של רב הוא שריר וקיים לגבי כולם. אז במה המחלוקת כאן? אומרת הגמרא, אין לה, אומרת הגמרא, לעולם משטר חוב לאחרים. באמת כאן מדובר שכאן גם משטר חוב שכתוב וגם מלווה אחרים, זה באמת מלווה בידי אחרים. אז מה, למה הברייתא חזרה פעמיים? להגיד לך שהמחלוקת ביניהם היא גם במלווה בעל פה וגם במלווה בשטר. ובשניהם יש מחלוקת ברבי מאיר, האם אפשר לקדש במלווה בעל פה, כן או לא, והאם אפשר לקדש במלווה בשטר, כן או לא, בכל אחד, עכשיו הגמרא קודם כל תגיד, במלווה בשטר, מה המחלוקת? מה המחלוקת? והגמרא תנסה להעיד כל מיני אוקימתות, כל פעם באוקימתה אחרת, אבל זה לא סתת רב. אומרת הגמרא לעולם בשטר דוחוב די אחרים, ואחר במלווה בשטר, במלווה בעל פה. למה אתה שאלת אותי, למה הברייתא ככה כפלה פעמיים, כתוב שטר חוב או מלווה בידי אחרים, כי אחד מדברים על מלווה בעל פה ואחד מדברים על מלווה בשטר. ועכשיו, בעניין מלווה בשטר, במה... עכשיו קודם כל הגמרא מתחילה במלווה בשטר. זאת אומרת, אוקיי, במלווה בשטר הם חוקים. במה הם חוקים? במה אתה מפלגה? ואת אומרה, בפלוקתא דה רבי ורבנה כמפלגה. תתניא, אותיות נקנות במסירה. דברי רבי, החכמים אומרים, פן שכתב, פן שמסר ולא כתב, לא קנה עד שיכתוב וגם ימסור. אני שואל אותך שאלה, צחי. אם אני נתתי, הרצל, אני באתי, מעטבתי לך 100 שקל ונתת לי שטר חוב. שטר חוב זה מילים. זה מילים, נכון? מילים. איך אתה עכשיו רוצה להקנות את המילים האלה למישהו אחר? ומה היא קונה? הרי זה סך הכל זה מילים. בא רבי, יש מחלוקת ברבי
לחכם. שם זה פטן, לא?
כן, אבל זה מילים סך הכל. מה, זה סך חתיכת נייר, לא שווה כלום. מה זה עושה אותה? זה המילים. כתוב שהרצל עכשיו התחייב לי במיליון דולר. אבל זה מילים, זה כתוב, זה מילים. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני מעביר את ה...
אני גם ככה
סובך, ככה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, תגיד לי, איך אני יכול להעביר את המילים האלה, מיליון דולר, ונותן לצחי, וצחי עכשיו הולכת לבנק, והוא מקבל מיליון דולר. במה הוא קנה? סך הכל מילים. מילים קונות? אז יש מחלוקת ברבי וחכמים. אחד אומר, רבי אומר, רבי ככה, בדעת, האותיות נקנות במסירה. רבי אומר, אין בעיה. האותיות... גם כן קונות. האותיות זה כמו כסף. כתוב לך שאתה חייב מיליון דולר, אתה מעביר את זה עכשיו לצחי ואתה אומר לו, עכשיו אני מעביר לך את השטר חוב הזה לך, אז האותיות נקנות במסירה. ברגע שאתה מעביר את זה, כאילו האותיות הן קונות, עושות את הקניין. לכן אתה לא צריך לכתוב, לא שטר הרשאה, לא שטר חדש, לא כלום. מספיק, תעביר לו את הצ'ק הזה, תעביר את השטר חוב, תעביר לצחי וקונה אותה. אם אתה הרשית לו, כמובן לפני עדים, אמרת לו, שמע, אני נותן לך את זה, עכשיו זה בשבילך. זה, אתה, השטר חוב הזה עובר לרשותך, אז הוא קונה. החכמים אומרים, מה פתאום? אותיות, מה? זה סך הכל אותיות. זה לא עושה כלום. לכן, אומרת הגמרא דברי, החכמים אומרים, בן שכתב ולא מסר. בן שמסר ולא כתב, לא קנה עד שיכתוב וימסור. חייבים לכתוב שטר חדש, כי שטר קונה. אתה כתוב שטר חדש, ואתה כותב, צחי, אתה, אני מקנה עכשיו את השטר חוב הזה שהיה מהרצל, שנתן לי הסכום מיליון דולר, אני עכשיו מקנה לך את זה לך, לטובתך. ואתה עכשיו כל הנכסים, הכל משובד, כאילו הרצל משובד אליך. ואז, בעצם, אם ייתן רק את הכתב הרשאה הזאת, בלי הצ'ק, או את הצ'ק, בלי הזה, זה לא קנה, הוא צריך לתת גם את זה וגם את זה. הוא צריך לתת גם את השטר חוב וגם את כתב הרשאה. אז בזה הם חולקים. זה בכלל מחלוקת אחרת, זה לא כלל אם זה מלווה להוצאה או לא מלווה להוצאה. זה שאלה דין צדדי. מה קורה? האם אתה בא ואומר לאישה, התקדשי לי בחוב זה? אז עכשיו, לפי אחד סובב כמו רבי, זה בסדר, אתה לא צריך להגיד כלום, מספיק רק להביא לה את השטר חוב והכל 100%, הכל פנטסטי. ואילו, השני שאומר לא מקודשת, סובב כמו חכמים, שצריכים לתוק על כתב הרשאה. ההרשאה, לא כתב את ההרשאה, לכן זה לא קנה. אז לכן זה בכלל דין צדדי, זה לא קשור. טוב, והיא בית אמה, אפשר להגיד, אתה יודע מה, גם תיעוץ אחר, שכאן המחלוקת במלווה, בשטר, מה המחלוקת ברבי לחכמים, וזה, בדין אחר. והיא בית אמה, דקולה אלמה, לת להוד הרבי, כולם סוברים, אין להם את הדין הזה של רבי. אלא חייבים לכתוב גם מלווה, גם את השטר חוב לאוויר, וגם את ההרשאה, את הכתב הזה. כי הבאת לכל העלמה לת להוד הרבי. והכה בדרפפא כמפלגי. בדין אחר שאמר רפפא, ורפפא אמר דין הזה, בדין הזה הם חולקים. מה אמר רפפא? ואמר רפפא, היימן דזבין שטרה לחברי, צריך למכתב לי, כאני לך הוא וכל שעבודו. מר את לרב דרפפא ומר את לדרפפא. כאן באמת, כאן מדובר שהיה שטר, והיה גם שטר הרשאה, והכל העביר, הכל 100%. אז במה הם חולקים? למה הם קודשת או מקודשת? הם חולקים בדין של רפפא. רפפא אומר, כדי להעביר את החוב למישהו אחר, אני עכשיו נתתי לי, אתה היית משועבד אליי הרצל. נתתי לך 100 דולר, ואתה נתן לי שטר חוב. אתה עכשיו משועבד אליי. כדי שאני אעביר את זה, את השעבוד הזה, להעביר את זה לצחי, אני חייב לכתוב לו במפורש. שמה לכתוב לו? יגיד לה, צריך לכתב לי, כנילך הוא וכל שעבודי. זה קנו, קנו לך מה שכתוב כאן, וגם כל השעבודים שאכלו, אגב, כמו שההרצל היה משועבד, הדבר הזה גם כן משועבד לך. אז אם לא כתבת את זה, זה לא שווה כלום. אז זה בזה הם חולקים. אתה נתת לה את השטר הזה, ולא כתבת לה את מה שאמר רפפא. אחד צובע כמו רפפא, שצריך לכתוב לה גם, להביא, לכתוב לה מעבר, להביא את השטר חוב, להגיד לה לאישה, שגם לכתוב לה, קני לך הוא וכל שעבודי. ולא כתבת את זה, לכן לא מקודשת. פפא. כולם סוברים גם את הדין של הפפא. זאת אומרת, כשאתה מעביר את השטר חוב, אתה חייב גם לכתוב לה במפורש, קני לך הוא וכל שעבודה. וכאן היה הכל בסדר גמור. הכל כתבו, הכל 100%. אז מה מחלוקת ביניהם? למה אחד אומר שהיא מקודשת ואחד אומר שהיא מקודשת? ואחר ביתי שמואל כמפליג...
אנחנו מתחילים מסכת קידושין בדף היומי, דף ממחד בסייעתא דשמיא. אנחנו נמצאים שתי שורות מלמטה ויבואי תימא. אנחנו ממש באמצע סוגיה. אז למעשה אנחנו, כל הסוגיה מתחילה משיטת רב, שרב סובר, שבן אדם הולך מקדש את האישה במלווה, וכמובן מדובר אפילו שהמלווה, אפילו שהמלווה נמצא, המלווה קיים. אם המלווה לא קיים, אז ברור שהיא לא מקודשת, היא לא קיבלה כלום. אפילו שהמלווה שהיא קיבלה ממנו קיים, רב סובר, למדנו אתמול, שרב סובר מלווה להוצאה ניתנה, אז הרגע שהיא קיבלה את זה בשביל להוציא, יוצא שהוא לא נתן לה כלום, ולכן לפי שיטת רב המקדש במלווה אינה מקודשת. עכשיו כל הסוגיה פה עכשיו אנחנו רוצים לראות אם זה במחלוקת תנאים תנוי, או לא תלוי במחלוקת תנאים. למעשה אני כבר אגלה לכם שבמסקנה למעשה אנחנו דוחים את כל הדברים, ולמעשה אין לנו שום ראיה שיש מחלוקת תנאים בנידון או לא. אבל למעשה, אנחנו ממש באמצע סוגיה איפה שרבי דוד עצר אתמול, אז הגמרא מבארת את מחלוקת רבי מאיר וחכמים בצורה נוספת. אז אומרת הגמרא, ויבואי תימא, שלוש שורות מלמטה, ויבואי תימא דכולה עלמא איסלהו דרב פפא. זאת אומרת, כולם סוברים את שיטת רב פפא. שמה רב פפא אמר? שרב פפא אמר שכן צריכים לכתוב את הקנינה מיניהו. ואחא בדשמואל קומיפלגה. פה הם נחלקו בהלכה של שמואל. שמה אמר שמואל? דאמר שמואל, ששמואל אמר, למעשה אני לא הקדמתי פה, בסדר, למעשה לא הקדמתי פה. כבר הקדמתי, למעשה שיש אותיות נקנות במסירה או לא נקנות במסירה, שלפי רבי שטרות נקנות במסירה. לפי חכמים אנחנו אומרים גם שהוא כתב, גם שהוא לא כתב את הזה, אנחנו אומרים שבכל מקרה לא קנה, שיכתוב לו, שהמוכר צריך לכתוב את השטר על המחירה, וחוץ מזה הוא צריך למסור לו את השטר חוב. אז הגמרא הבינה שזה תלוי במחלוקת זה. אז למעשה אומרת הגמרא שכולם סוברים כמו רב פפא, ואחא בדשמואל קמיפלגה. אמר שמואל, ששמואל כותב ככה, אנחנו עוברים במ"ח עמוד א', שמואל סובר שבן אדם המוכר שטר חוב לחברו. מה זה נקרא בן אדם שמוכר שטר חוב לחברו? דוגמה, למשל, הגיע בן אדם, מכר לחבר שלו שטר חוב שיש לו על ה... שטר חוב שיש לו על ה... על ה... רובן מכר ללוי שטר חוב שיש לו על שמעון. דוגמה קלאסי, ואחרי המכירה הלך וחזר ומחלו. אחרי המכירה הלך אותו רובן והלך ומחל את החוב הזה לשימון, אז מה ההלכה? ההלכה שזה מחול, ואפילו יורש מוכל. אפילו היורש של הבעל החוב, זאת אומרת, בוא נגיד בדוגמה שאנחנו נתנו רובן ושימון ולוי, אז אפילו היורש של רעים רובן יכול ללכת למחול את החוב לשימון. כן, אם דרך אגב אנחנו אומרים, זה כן תוספות חשוב, תוספות הלמעלה, תוספות דיבור המתחיל, המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו, אז למדנו שמה שזה מחול, אומר תוספות, יש מפרשים, היינו טעמה דמחלו מחול, למה? משום בקניין שטר אינו אלא מדרבנן, ולא עלים להפקיע כוח הראשון שלא יוכל למחול אותו. תוספות מאוד יפה כותב פה את אדם, וכן משהו מהפרק מי שמד, קניין שטרות זה רק קניין מדרבנן, אז לכן בקיצור, אם אחרי המחירה עלה רובה ומחל אותו, אז המחילה תופסת. אז עכשיו, יש שיעבוד חוב, ויש שיעבוד נכסים. בדרך כלל אתם יודעים על זה, שיעבוד יש שיעבוד חוב, יש שיעבוד נכסים. אז בן אדם יכול למכור רק את החלק של השיעבוד נכסים, בעיקר זה היה חוב. אז אנחנו מקדם מצב, אם הוא עולה ומחל, אז זה מחול. אז איך אנחנו תולים את זה במחלוקת שלנו? אז אומרת הגמרא ככה, דמר, לפי שיטת חכמים אנחנו אומרים, איסלי די שמואל. שיטת חכמים הם סוברים כמו שמואל, שהמלווה יכול למחול את החוב ללווה אפילו לאחר, אפילו אחרי שהוא מכר לו את זה. אז לכן לפי זה, האישה לא יכולה להתקדש בשטר חוב שיש למקדש האחר. למה? כי היא חוששת שאולי לאחר הקידושים, אז ילך הבעל וימחול על בעל, הבעל ימחול ללווה את החוב. ועד יוצא שהיא מתקדשת באפס. אז אין לה כלום. אז זה הסיבה שחכמים סוברים, וזה הסיבה שחכמים אמרנו שסוברים שם, שבן שכתב ולא מסר, בן שעשה ולא כתב, לא קנה עד שיכתוב למסור. מה שאין כן אומר, לפי שיטת רבי מאיר, לסלידי שמואל, רק הוא סובר שהמלווה לא יכול למחור לאחרי שהוא מחר את השטר. אז לכן יש פה איזה סמיכות דעת מצד האישה, ולכן אנחנו אומרים שהיא מקודשת. אז אם ככה, אפשר לתלות את המחלוקת הנעים בהלכה של שמואל. עכשיו הגמרא מבארת שם את המחלוקת רבי מאיר וחכמים גבי מקדש במלווה בשטר בצורה נוספת, עוד חייה, והיא בו התאימה. לכולם יכול להיות שגם רבי מאיר וגם חכמים, שתיהם סובריס לאודי שמואל, ופה הם נחלקו במשהו אחר לגבי סמיכות דעת של האישה. ואחה באישה כמפלגה, פה הם נחלקו לגבי סמיכות דעת של האישה. מר סבר, לפי רבי מאיר סובר, שאישה סמכה דעתה. אישה סומכת את הדעת על בעלה, שלא ימחול את החוב ללווה. כי הרי הוא בן שרוצה להתחתן איתה, הוא בן שהוא מקדש אותה. למה הוא מקדש אותה? הוא יודע שקידושין אפשר לקדש, ורק במשהו, בלי משהו אי אפשר לקדש. אז לכן היא סומכת על הבעל שלא ימחל את החוב ללווה אחרי שהוא מקדש אותה בשטר החוב הזה. אז לכן אנחנו אומרים שהאישה מקודשת, כמו שרבי מאיר ממשיך. ממר אמרה, לא שווה כלי לדידי, הוא מחל לי להכינה. הבעלי, שעכשיו קידש אותי, עכשיו בעלי, הוא לא ילך ויעזוב אותי וימחל לאחרים, ואז אם הוא מוכל לאחרים, הכל נהיה בטל. אז זה הסיבה שרבי מאיר סובר שהיא מקודשת. מה שאין כן חכמים שאומרים שהיא לא מקודשת, לא, יש פה חוסר בגמירות דעת אישה, אין לה כל זמן שהם לא נשואים כנראה, היא עדיין במתח. היא מר סבר, אישה נמי לא שמחה דעתה, גם האישה כל זמן כנראה הם עוד לא מכירים טוב, אז האישה כל זמן שלא התחתנים לא מכירים כל כך טוב, אז האישה לא סומכת על בעלה, אז היא כן יש לה פחד שאולי אפילו אחרי הקידושין אין לו בעיה לוותר עליה, והעיקר שיהיה החוב מחול. אז לכן הרגע שחסר מגמירות דעת, אז היא לא מקודשת, אבל זה לא קשור פה למחלוקת, כמו שרבי דוד אמר פה בעל מלווה, זה לא קשור פה, סליחה שנכנסתי פה באמצע הנושא. אז על כל פנים, אז מה שלמדנו עד עכשיו מבינתיים, הבאנו מחלוקת, סברות של מחלוקת רבי מאיר וחכמים לגבי, מגבי בן אדם שהולך מקדש אשתה בשטר חוב שיש לו על אחרים, שלמעשה אמרנו שלפי חכמים היא לא מקודשת, לפי רבי מאיר מקודשת, אז למעשה הבאנו כמה סברות אחרים, אבל זה לא קשור לדין של רב שמקדש במלווה אינה מקודשת. עכשיו הולכת הגמרא לברר סתם בנושא במלווה על פה. עכשיו זה סוג של, עדיין באמצע נושא, אבל זה סוג של משהו חדש. אז אומרת הגמרא, במלווה על פה, זאת אומרת לא במלווה בשטר, בן אדם עשה הלוואה למישהו אחר, הלוואה על פה. למעשה זה בכלל לא מומלץ לעשות דבר כזה, סתם אם מדברים על נושא של הלוואות הכי טוב מבחינה, גם מבחינה פחות בעיות אחר כך, זה תמיד שיהיה מלווה בשטר, אבל בן אדם הלך, כן עשה מלווה על פה. אחר כך הוא הולך ומקדש את האישה במלווה על פה, שיש לו מישהו אחר חייב לו את הקר וכך כסף, איזה 1,000 שקל, הוא הולך ומקדש את האישה בהלוואה על פה, שיש לו לילד אחרי. אז מה אמרנו? גם פה שיש מחלוקת. אז מה פה נחלקו? אז אומרת הגמרא במאי פליגי פה. אז אומרת הגמרא שהם נחלקו, דרך אגב מי עוד המחלוקת שם, גם רבי מאיר וחכמים, שחכמים אומרים שלא מקודשת, חכמים אומרים מקודשת, אז מה פה נחלקו? אז אומרת הגמרא שנחלקו פה בהלכה ברב אונה אמר רב. מה רב אונה אמר רב? דאמר רב אונה אמר רב, זה חידוש שכבר למדנו מלא פעמים בש"ס, זה נקרא קניין של מעמד שלושתן. מה זה קניין מעמד שלושתן? עכשיו נראה את זה פה. דאמר רב אונה אמר רב, מגיע בן אדם, ראובן אומר לשמעון, מנה לי בידך, יש לי 100 שקל מופקד בידך, ככה ראובן אומר לשמעון, ואני מבקש לך, תנהו לפלוני. עכשיו, מתי זה יהיה קניין של מעמד שלושתן? שאם ראובן ושמעון ואותו פלוני שהוא מבקש לתת את זה, בוא נגיד בשם, ניקח דוגמה לוי, אז ראובן אומר לשמעון, יש לי מופקד אצלך 100 שקל, תן את זה ללוי. אם לוי גם עומד פה נוכח, זאת אומרת, יש פה שלושתם עומדים. אז יש את ההלכה שאם הוא אמר את זה בממד שלושתן, קנה. מה הקניין של ממד שלושתן? תסתכלו, רש"י אומר פה, זה גמרא שכבר למדנו, שאין טעם בדבר. רש"י דיבור מתחיל בממד שלושתן. מה אומר רש"י? אומר רש"י, אמר לו כן, קנה, ואין טעם בדבר. אין סיבה שאנחנו יודעים בניגלה מה הסיבה של קניין, של מה סוג הקניין של ממד שלושתן. דאחד הוא מתלת מילה, זה אחד מהשלוש הלכות, דשבינו רבנן הלכתה ולא טעמה, במסכת גיטין שם הגמרא אומרת כל השלוש דברים שיש הלכות ולא טעם, וזה אחד מהשלוש דברים, במסכת גיטין למדנו את זה לא מזמן, מעמד שלושתן זה אחד מהדברים שזה הלכה בלי טעם. יש תקנת חכמים, שחכמים אמרו שיש קניין של מעמד שלושתן, אז לכן, אם הוא אמר מנה לי בידך עוד פעם בגמרא, והוא אמר את זה תנאו לפלוני, אז אם הוא אמר את זה מעמד שלושתן, קנה. נו, אז מה זה קשור פה המחלוקת של רבי מאיר וחכמים בהלכה של בעל?
הוא לא יכול למחול?
מה?
ואם הוא מוכל, אז...
מחילה תמיד אפשר. מחילה זה נקרא כמו שאתה כאילו מבטר על הקניין, שאתה לא צריך לגן, מחילה זה לא קשור. גם בחוב אפשר למחול, אז זה דבר פה. אבל מה זה קשור פה לנושא שמלווה על פה לגבי מקדש אישה? אומרת הגמרא, מאוד יפה. איך אפשר לקלוט את המחלוקת רבי מאיר וחכמים בהלכה הזה של רב? רבונה בשם רב, זה המקור של ממד שלושתן. אז אומרת אמר ככה, מר סבר, לפי שיטת חכמים, שחכמים אומרים שהיא לא מקודשת, כי כאמר רב, מתי רב אומר את ההלכה שיש קניין ממד שלושתן? מתי מדברים? אני מילה בפיקדון. מה זה הפיקדון? מגיע רובן אומר לשמעון, אתה חייב לי, נפקדתי אצלך 100 שקל. פיקדון, נפקדתי אצלך. אז אני אומר לך, תן את זה ללוי, אז בפיקדון מגיע רבונה בשם רב, אומר מעמד שלושתן קונה. אבל מלווה, לא, אבל בנושא של הלוואה, אין את הדבר הזה, אז לכן, במלווה על פה, בוא נגיד האישה נוכחת פה, אני אומר לחבר שלי, הלוואה שנתתי לך בעל פה שאתה חייב לי, תן את זה לאישה הזאת, כי אני רוצה לקדש אותה בזה. פה אין מעמד שלושתן, למה אין פה מעמד שלושתן? כי זה לא פיקדון, זה רק במלווה על פה, במלווה על פה, אין פה את ה... אין פה את הזה. מה ההסבר בזה? אז תקלו רשי דיבור המתחיל בפיקדון, מה באמת ההבדל להבדיל בפיקדון? להלוואה, להגיד, לכאורה, כמו שפיקדון יש את ההלכה, מעמד שלושתן, ואין לזה טעם, אז מה ההבדל? אז תקלו רשי דיבור המתחיל, רשי אומר את זה בשורה אחת, רשי דיבור מתחיל בפיקדון, אומר רשי, פיקדון דאיסה בעין, וסמכה דעתה דמקבל. פיקדון זה דבר שעכשיו נמצא פה בעין, אז היא סמכה דעתה על המקבל. אז יש פה, אבל הלוואה שזה לא פה בעין, אז אני אומר לך, תן את ההלוואה הזאת שאני חייב לך, פה יכול להיות שאין מעמד שלושתן, ככה מי סבר? ככה סבר חכמים, אז לכן לפי שיטת חכמים, בן אדם לא יכול לקדש אישה במלווה על פה שיש לו ביד אחרים. מה שאין כן מגיע, לא אומר, אין שום הבדל. כמו שמעמד שלושתן, אין פה את העניין שזה נמצא בין, לא נמצא בין, הרי מה ההבדל של פיקדון בהלוואה? פיקדון זה נמצא תמיד, צריך לך להשתמש בפיקדון שלי, מלווה זה לא צעה ניתנה. אז הוא אומר, לא מבין, הרגע שיש קניין שמעמד שלושתן בפיקדון, אז גם במלווה, אני לא אומר, אני לא מחלק בגלל שזה בעין, אז היא שמחה דעתה או לא. אז לכן, אם אר סבר לא שנה מלווה ולא שנה בפיקדון, אז הנה יש לנו סברה יפה במה נחלקו חכמים ורבי מאיר בנושא שמלווה על פה, שלפי רבי מאיר במלווה על פה אנחנו אומרים שהאישה מקודשת ולפי חכמים לא, הם נחלקו באותו סברה, האם רב אומר את ההלכה של מעמד שלושתן רק בפיקדון, זה שיטת חכמים. מה שאין כן רבי מאיר אומר לו שהאישה מקודשת גם פה, וזה נקרא מעמד שלושתן, שהבן אדם אומר לזה שחייב לו את ההלוואה על פה, תן לה את ההלוואה שאתה חייב לי, זה נקרא ממד שלושתן, כי האישה והמקדש והוא שחייב לו את החוב, אז זה נקרא ממד שלושתן, ובזה נחלקו האם גם בהלוואה יש את ההלכה של ממד שלושתן או לא. עכשיו, למעשה, מתיים שללנו שלא מצאנו. עכשיו הגמרא ממשיכה, אולי אפשר לתלות את ההלכה של רב לגבי מקדש ומלווה במחלוקת תנאים אחרת. אז ממשיכה הגמרא עכשיו. כן, עוד פעם אנחנו חוזרים רבי הרצל, שרב אומר שמקדש ומלווה אינה מקודשת, האם אפשר לתלות את זה במחלוקת תנאים או לא? אז אומרת הגמרא, הנה, מתחילים, נמה כתנאי, בוא נלך, בוא נמצא אולי מחלוקת תנאים. איזה מחלוקת תנאים? מה יהיה הדין? אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בפרק השני קידושין. הפרק הכי הגדול בש"ס, הפרק הראשון של מסכת קידושין, זה מכל הש"ס, פרק האישה נקנית מכל הש"ס, הפרק הכי ארוך בש"ס, סיימנו כבר, זה האישה נקנית. אז אנחנו התחלנו שם את המשנה בדף ב' עמוד א', האישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, בשטר, בביאה.
מה?
מה? אפילו שהנייר לא שווה פרוטה, היא לא מתקדשת על הנייר של השטר, היא מתקדשת על המילים שכתוב בתוך השטר, ככה הסברנו בפשוט. וזה בדיוק אפילו בלי כסף. היום אף אחד לא מקדש ככה, אבל זה אחד מהשלוש, אפילו אמרנו מדוירייטה, ששטר נקנה מדוירייטה. עכשיו בוא תראה עכשיו מה שיש בתנאים, שעכשיו למדנו את זה כבר בתחילת מסכת קידושין, ועכשיו חוזרים על זה עוד פעם. שמה למדנו? בן אדם אומר לאישה, התקדשי לי בשטר. הוא מגיע ואומר לאישה, התקדשי לי בשטר. עכשיו פתאום יש לנו מחלוקת תנאים. רבי מאיר אומר, אינה מקודשת, זה לא משנה אפילו שבנייר יש שווה פרוטה, היא לא מקודשת בכלל. כבר נסביר את זה יותר כן, רשי אומר את זה, כן, עכשיו, כרגע, שיטת רבי מאיר, אז רשי אומר, כי האישה, רשי דיבור המתחיל אינה מקודשת. אומר רשי לפי רבי מאיר, אפילו נהיה שווה פרוטה, דלאו דאטה להתקדש בפרוטת הנייה, אלא במה דקסיבה בי, אז לפי רבי מאיר לא מקודשת, כבר נסביר יותר לעומק, בלי נדר. ממשיכה הגמרא שיטת עתן הרבי אלעזר, ורבי אלעזר אומר, מקודשת תמיד, אפילו שהנייר לא שווה פרוטה, זה תמיד כן מקודשת. מגיע שיטת התנאים שלישיים, חכמים אומרים, וחכם אומרים, תלוי בנייר. שמין את הנייר, אם יש בו שווה פרוטיה, היא מקודשת בתור מה?
כסף.
קידושי כסף, לא מקידושי שטר. ואם לא, אם הנייר לא שווה פרוטה, אז הרגע שאין כסף, אז אין כלום, אז אינה מקודשת. כבר נראה מה שאתה אומר. מגיע הגמרא ומבררת, מה הנושא פה? לכאורה, מה זה נקרא שיש פה מחלוקת שלוש תנאים? אמרנו פה מקדש בשטר, או בן אדם מגיע ואומר לאישה את קדשי לי בשטר, הבאנו פה שלוש תנאים. אמרנו שיטת רבי מאיר אף פעם לא מקודשת, לפי שיטת רבי אלעזר תמיד מקודשת, לפי חמה. אנחנו יש לנו משנה מפורשת שכתוב במשנה, שאפשר לקדש בשטר, ואין לנו שום חולק על המשנה הראשונה במסכת קידושין דף ב', אז מה פה כל המחלוקות? אז מגיע הגמרא מסבירה, אי שטר אי חידמי? מה הנושא פה של השטר? השטר רגיל? כנראה לא. אז מה מדובר? אומרת, מה, אילמה, אולי מדובר פה שהוא מקדש אשתה בשטר חוב דאחרים. מה זה נקרא שטר חוב דאחרים? יש לו שטר חוב, שמה כתוב בשטר חוב? של מישהו אחר, שמישהו חייב לו כסף. אז הוא הולך ומקדש את האישה בשטר חוב של אחרים. ואז מה רבי מאיר אומר? זה השטן הראשון, רבי מאיר אומר, שהיא לא מקודשת אפילו, אומרת הגמרא, למעשה אם ככה ייתן לנו סתירה, בנתן הרבי מאיר פה, לרבי מאיר, בדף ממזיין הבועד שרבי דוד למד אתמול, שכתוב, אלא ממשטר חוב דאחרים, אומרת מה, קשה, עדי רבי מאיר, עדי רבי מאיר, כי אנחנו למדנו בדף ממזיין עמוד ב', שרבי מאיר סובר שמי שמקדש בשטר חוב שיש לו על אחרים, מה רבי מאיר אומר? מפורש למדנו, והיום הסברנו גם את מה הסברות, הבאנו כמה סברות, שרבי מאיר אומר מקודשת. ופה אתה תגיד עכשיו, אם מדובר פה בשטר חוב, ופה כתוב שרבי מאיר אומר שתמיד לא מקודשת. אז מה הכוונה פה שכתוב פה, השלוש תנאים פה נחלקו במקדש בשטר? אלא חייבים להגיד שמה מדובר? בשטר חוב דידה. מה זה נקרא בשטר חוב דידה? הוא ילווה לכסף, הוא ילווה לבשטר, לאישה הזאת, אישה הזאת הייתה רווקה רחוב, לא קשור אליה, לא אשתו, הוא ילווה לכסף, ובאמצע הגיע איזה שטחן, לא יודע מה הכיר אליי. עכשיו הוא רוצה להגיע לשלב של הקידושים, אז מה הוא הולך ואומר לאישה? אני מוכל לך לחוב, בשטר חוב הזה אני מוכל לך לחוב, זה לא שטר חוב של אחרים, שטר חוב שלה. ממשיכה הגמרא, ובמקדש במלווה, כמפלג, התנאים פה נחלקו, והתנאים כבר אנחנו נסביר, זאת אומרת, חכמים נשארים נשאיר בינתיים בצד. שיטת חכמים, חכמים שאומרים שתלוי אם יש בנייר שלא פרוטה, כרגע אנחנו נשאיר בצד. בוא נלך, אנחנו מחפשים תנאים, לא מחפשים פה שנסביר עוד, אנחנו נשאיר חכמים. אז הנה, לפי רבי מאיר, רבי מאיר אומר מה? היא לא מקודשת. למה רבי מאיר אומר לא מקודשת? כי אנחנו מסבירים, זה נקרא ממש מקדש במלווה, כי היא חייבת לו כסף, יש לנו שטר, הוא הולך מקדש לו בהלוואה הזאת. יש בזה שטר. רבי מאיר אומר, היא לא מקודשת תמיד, למה? כי מקדש בנה מקודשת, כמו רב. מה שאין כן מגיע שיטת רבי אלעזר, אומר, תמיד היא מקודשת, למה? כי מקדש במלווה מקודשת, הנה מצאנו מחלוקת הנעים, בין רבי מאיר לרבי אלעזר, מה שרב אמר, נו, מה הבעיה? דוחה הגמרא לו. אמר המנח בברית זגה, ראיה זה נקרא שיש לך שחור הלבן ואתה לא יכול להפריך אותו. זה כבר לא ראיה, אומרת הגמרא, אמר המנח בברית זגה, הברייתא פה לא עוסקת, לא חייב להיות שהברייתא עוסקת פה, שבן אדם מקדש אשתה בחוף שיש לה בתורת קידושי כסף, ואז אתה אומר, צריכים להדגיש את זה רבי צחי, שפה, אם אני אומר שמקדש במלווה פה, המחלוקת מקדש במלווה, אז בתור מה הוא מקדש אותה צריכים להדגיש את זה? לא בתור קידושי אשתה, בתור קידושי כסף שיש בתוך הלוואה, לא הדגשתי את זה. אומרת הגממה פתאום, לא זה נחלקו פה, לא זה נחלקו, רק מה נחלקו, אמר רב נחמן בר יצחק, אחא במאה עסקינן כגון שקידשה בשטר, עזוב כסף, הוא קידש אותה בשטר קידושי, רק מה הכי שרון בשטר הזה? אמרנו מקדש בשטר שלי, כולנו אפשר לקדש בשטר. משנה ראשונה דבית עמודה א' אין שום חולק. פה מדובר שאין עליו עדים. זאת אומרת, הוא כתב לה בשטר, ראובן כתב לאשתו בשטר, הרי את מקודשת לי, והוא לא הכתים עדים על השטר הזה. מה הוא כן עשה?
מסירה.
עדי מסירה הוא כן עשה. הוא הלך ומסר, הוא מבין לבד שאין קידושים בלי עדים. הוא הלך ומסר לה את השטר ליד הידי מסירה. אז באופן כזה נחלקו רבי מאיר ורבי אלעזר, האם היא מקודשת בתורת קידושי, איזה קידושים, לא הלוואה, לא ממון, בתורת קידושי שטר, או לא בתורת קידושי שטר, ועכשיו אנחנו גם נראה בגמרא, גם נסביר את שיטת חכמים. אז אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק עוד פעם, אחא במעסקינא כגון שקידשה בשטר שאין עליו עדים. והמחלוקת שלהם, אומרת הגמרא, רבי מאיר סובר, ורבי מאיר לתמי ועוד פעם, ויש עדי מסירה. רבי מאיר לטעמי, אנחנו כבר למדנו את זה מלא במסכת קידושין, שיטת רבי מאיר במסכת גיטין, מסכת גיטין, נכון, מסכת גיטין שם המחלוקות בנושא של יציאה, בנושא של גט, מה העיקר בגט. אז שיטת רבי ניר בגיטין הוא יודע שמה העיקר הגט, לא עדי מסירה, קוראים לזה שם עדי חתימה קרתי. זאת אומרת, העדים שחתומים בגט, זה מה שקובע לחתוך את, את העסקה של הגט. אז ורבי מאיר לתמיד אמר עדי חסימה קרתי, נו, ואז הוא מקיש אביה ליציאה. זאת אומרת, כמו ביציאה, אנחנו למדנו את זה מלא פעמים, מסכת גיטין את השיטות האלו, רבי מאיר סובר עדי חתימה, אז גם בקידושין מקיש אביה ליציאה, אז גם בקידושין עדי חתימה קרתי. פה היה עדי חתימה? לא עדי חתימה. אז אם אין עדים, זה נקרא כמו שאתה קידשת בשטר בלי עדים, אז היא לא מקודשת בכל מקרה, אפילו שיש בנייר שווה פרוטה, כי פה הוא מקדש בתורת קידושי שטר. זה שיטת רבי מאיר. ורבי אלעזר לטעמי, רבי אלעזר לטעמי דאמר, עדי מסירה קרתי. אז מעולה. היא קיבלה פה קידושין למאדרין, קידושין בשטר עם עדים, כי כמו בגיטין זה עדי מסירה קרתי, אז מקיש הבא ליציא, אז גם פה, הכל על מקומו בא בשלום. נו, ומה חכמים? זאת אומרת, אמר, ורבנן מספקלהו אי כרבי מאיר, חכמים שסוברים, שמה שיטת חכמים? הם סוברים שאנחנו שמים את הנייר, אם יש שווה פרוטה בנייר, היא מקודשת, ואם לא, היא לא מקודשת. הם מסתפקים בתוך השיטה הזאת במסכת קידושין, מה פה, האם עדי חתימה קרת בקידושין או עדי מסירה, פה הם מסתפקים. ורבנן מספקלהו אי כרבי מאיר, ואי כרבי אלעזר. אז מה הוא אומר? אילקח ככה, שמין את הנייר, אם יש בו שווה פרוטה, היא תהיה מקודשת בתורת מה? בתורת מה? בתורת קידושי כסף. זאת אומרת, חכמים אומרים ככה, שהרגע שיש פה בתור הנייר כסף, הוא אומר מילה כאילו אלמה, כי הוא צודק שזה לכולם. אז זאת אומרת, מה שהוא אמר לכולם, אני חשבתי על זה מקודם שלמדתי כבר את הדף, חשבתי להגיד שיכול להיות שלפי רבי אלעזר לא. כי לפי רבי אלעזר אמרנו, זה לא יכול להיות, זה 100% רש"י. זאת אומרת, לפי רבי אלעזר, אפילו שהנייר הזה שווה 20 שקל, 30 שקל, לא תהיה מקודשת. למה? כי רבי, הוא בטוח שצריך ידי מסירה קרתי. והרגע שאין פה, הוא בטוח, לפי רבי מאיר, לא רבי אלעזר. רבי אלעזר, יש פה ידי מסירה. לפי רבי מאיר, אפילו שהנייר הזה יהיה לשווה 20-30 שקל, בטוח היא לא תהיה מקודשת. כרגע שאין פה ידי חתימה, ואתה הלכת לקדש פה את האישה בתורת קידושי שטר, לא בתורת קידושי כסף. אז כמו שרש"י מדגיש על המקום, שאפילו שיש בנייר שווה פרוטה, אז היא לא מקודשת. חכמים מגיעים פה ועושים פה כזה שליטה. בגלל שאנחנו לא יודעים כפי ההלכה, אז ככה. אם יש בנייר שווה פרוטה, אז היא הופכת להיות מקודשת בתורת קידושי כסף. ואם לא, זה כבר, אם לא, אז אני אגיד את זה, אבל נראה עוד דקה רש"י ותוספות שהם מוחקים את האם לא. ואם לאו, אז הגמרא אומרת פה אינה מקודשת.
מספק.
פה לכאורה זה מאוד קשה להגיד אינה מקודשת. למה? כי הרגע שאני מסתפק, אז על הצד שאני סובר כמו רבי אלעזר שידי נסירה קרת, זה כן צריך להגיד. אז גם רש"י וגם תוספות, שתיהם מוחקים פה את האם לאו אינה מקודשת. אנחנו רק, אתם יכולים גם להסתכל אחר כך בתוספות, תסתכלו רש"י דיבור המתחיל. רש"י דיבור המתחיל. רש"י דיבור המתחיל מספקלו באי אי כרבי מאיר אי כרבי אלעזר הסבירה לו דדת הנמי הניירה. זאת אומרת, הוא סובר שהדת זה גם על הנייר אילקח שמים וכולוי. לפי התירוץ הזה נראה בעיניי, אומר רש"י, זה לא גרז בעד הרבנן ואם לאו אינה מקודשת. אלא מה? והחכמים אומרים שמין את הנייר, אם יש בו שווה פרוטה מקודשת, היא באין שווה, באין שווה מי דלא איירה. הוא לא מדבר על הנושא הזה, למה? שנספקלו באי כרבי מאיר, כרבי אלעזר, וגם תוספות דיבור המתחיל ורבנן מספקלו, גם תוספות אומר אותו דבר שלפירוש זה לא גרז, כי מה יצטרכו לפי חכמים באמת בכזה סיפור? יצטרכו גט מספק, כרגע שאתה לא יודע איך ההלכה, ולפי רבי אלעזר היא מקודשת ב-100%, אז לכן לפי חכמים, הרגע שאתה מסתפק, אז יצטרכו פה גט מספק בשביל שתלך להתחתן ברחוב. אז למעשה, רצינו לתלות את המחלוקת.
רגע, אז אם אין בנייר שווה פרוטה,
אם אין בנייר לפי חכמים, אז היא לא, אם היא רוצה להישאר איתו, תן עכשיו קידושין חדשים ודאי. אם אתה רוצים עכשיו להתנתק, אז צריכים גט מספק בשביל שיתיר אותה לרחוב, בדיוק.
לא, זה אין שווה פרוטה.
אמר מאין שווה פרוטה, שאלת מאין שווה פרוטה. אתה שאלת ביש שווה פרוטה? עוד פעם, נסכם, מישהו לא ברור, בוא נסכם. אם אין שווה פרוטה, אז ככה, אם הם רוצים להישאר ביחד, תן עוד פעם קידושין. אם לא, אז גט מספק. אז נסכם, למעשה אנחנו למדנו. בן אדם אומר לאישה, התקדשי לי בשטר, הבאנו שלוש עיתון, אז למעשה איך שרב נחמן בר יצחק מסביר, שפה מדובר שהוא רוצה לקדש בתור קידושי שטר, ומה היה הסיפור פה? הסיפור פה שהיה רק ידי מסירה, בלי ידי חתימה. והשלוש השיטות, מאוד יפה, כל אחד יש את אותו, רבי מאיר לשיטתו סובר ידי חתימה קרתי, אז אין פה קידושי שטר, כי אין ידי חתימה, כי כמו גיטין צריך ידי חתימה, אז מקיש הבא להציע שגם פה ידי חתימה, וזה החידוש פה פעם ראשונה במסכת קידושין, רואים פה שיש פה גם מושג שידי חתימה וידי מסירה. אנחנו בדרך כלל לא ידענו במסכת קידושין שיש כזה מושג של, של חתימה ומסירה בשטר, כי אף פעם לא דיברנו על הנושא הזה. בדרך כלל מדברים על שטר, מדברים בעיקר גיטין. גם בקידושין, שיש קידושין בשטר, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים פה, שאם אתה מקדש בשטר, האם יש פה את המחלוקת של רבי מאיר ורבי אלעזר, אנחנו רואים את זה פה פעם ראשונה, שלפי רבי מאיר ידי חתימה קרתי. אז לפי רבי מאיר הלכה, שבכזה מצב שלא על ידי חתימה היא בטוח לא מקודשת, אפילו שבנייר יש שווה פרוטה. הלאה, שיטה שנייה, שיטה שנייה זה היה שיטת רבי אלעזר לשיטתו. רואים עוד יפה, ידי מסירה זה היה מעולה קידושי שטר למאדרין. חכמים מסתפקים, האם סוברים כמו רבי אליעזר, כמו חכמים, אז ככה, אם יש קידושים, אם יש בנייר שווה פרוטה, אז לפי חכמים זה חידוש שפה מתכוון גם על הנייר, ואז היא תהיה מקודשת לשיטה בתור קידושי כסף. אם לא, מקודשת מספק. שרבי מאיר וחכמים בצורה נוספת רבי הרצל. אומרת הגמרא והיא בו יתימה, אנחנו עכשיו הולכים להסביר עוד אופציה, העיקר, אנחנו כל הזמן רוצים להגיד שרב לא מוצאים מחלוקת הנעים. עוד פעם, להגיד ראייה ונקרא שחור הלבן. אתה רוצה לי אופציה מה המחלוקת של השלושת הנעים? הנה מצאנו אופציה אחת שנחלקו, האם מידי חסימה, ידי מסירה. עכשיו נראה עוד אופציה, אומרת הגמרא עוד אופציה מה נחלקו רבי מאיר וחכמים והיא בו יתימה, מדובר פה כגון שכתבו שלא לשמה. הבן אדם הלך וכתב את השטר הקידושין של אשתו, הוא לא כתב את זה לשמה, מה זה נראה לשמה? או שהוא כתב את זה בשביל להתלמד, לכתוב שטרות, או שהוא כתב את זה לאישה אחרת, לא הזאת שעכשיו הוא קידש. ומה נחלקו רבי מאיר וחכמים? ונחלקו ורש לקיש כמפלגה. הם נחלקו בהלכה של רש לקיש. שמה? אומרת הגמרא, דבאי רש לקיש. שטר אירוסין, זה נקרא שטר אירוסין, זה נקרא שטר קידושין שאנחנו מדברים, זה נקרא אירוסין מהתורה. שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה. מהו? האם זה כשר או לא? מה הצדדים? אז בואו נראה בפנים בגמרא מיד. אז אומרת הגמרא, האם הוויה ליציאה מקשין? האם אנחנו מקשים דין קידושין לדין גירושין? ואז אנחנו אומרים ככה, מה יציאה? כולם יודעים כתוב וכתב לה ספר קריטות, אנחנו יודעים שהגט צריך להיות לשמה, אז מה היציאה והנה לשמה? כמו שחובה בגט לכתוב את הגט לשם האישה הזאת שהוא הולך לגרש, אז אף הוויה נמי בהנה לשמה. אז אם הלכת וכתבת את השטר קידושין שלא לשמה, אז השטר לא תקין. עוד אין מה, לא. הוויות להדדי מקשינן, מה אתה יכול להקיש? כניסה לכניסה, הוויות להוויה. אבל לא הוויה ליציאה. מה זה נקרא הוויות להדדי מקשינן? אז הגמרא מסבירה. שאני יכול להגיד שמה הוויה זה כסף, לא בעין הלשמה. אנחנו יודעים לגבי קידושי כסף. בן אדם הולך מדין תורה, בוא נראה 5 שקל כבר, לכולה על מפרוטה. הוא הולך למקדש עם חשם 5 שקל, לא צריך שהדינר בשקל יהיה מודבע לשם האישה. אתה יכול לקחת כל כסף מה שיש לך ברנה, כל פרוטה, ולקדש. זה נקרא, מה הוויה זה כסף לא בעין הלשמה. אז אף הוויה דשטר, גם הוויה ששטר, אז לא בעין הלשמה, ואז מפי זה יצא שבשטר קידושין, זה לא כמו שטר. גט, שטר יציאה. ואז אני אגיד שהרגע הוויות לדעת המקשין, אז גם שטר אירוסין שכתבת שלא לשמה, אמרנו או שכתבת להתלמד או לאישה אחרת, אז השטר הזה אתה כן יכול ללכת לקדש את אשתך עם זה. ככה רש לקיש מסתפק. בשר דיבאיה, אחרי שרש לקיש הסתפק בהלכה הזאת בשטר אירוסין שכתבו שלא לשמה, האם הקישים ליציאה או הוויות לדעת, אז בשר דיבאיה עד הרפשת, רש לקיש פשט את זה, וזה שכתוב בפרשת כי תצא, בפרשת של גט, כתוב שמה ויצא, ומיד אחר כך כתוב באותו פסוק והלכה והייתה לאיש אחר, אז מה קיש הוויה, פסוק מקיש, הכניסה, הקידושין, ליציאה, אז לכן מה רש לקיש סובר, שכמו בגירושין אנחנו יודעים שחייב להיות לשמה, אז גם בכניסה בשטר קידושין גם צריך להיות לשמה. זאת אומרת, זה בטוח שרש לקיש סובר ששטר אירוסין חייב להיות לשמה בדיוק כמו שטר גט. עכשיו, איך אנחנו תולים את המחלוקת רבי מאיר וחכמים לרש לקיש? מאוד יפה. מה רבי מאיר סובר, איסלי דרש לקיש. עכשיו, מה הברייתא עוסקת? אז הגמרא מסבירה פה לפי האופציה הזאת של התחייה, שהברייתא פה עוסקת באופן שהוא כתב את השטר שלו לשם האישה. ככה הגמרא מתחילה, ובוא איתם, כגון שכתבו שלו לשמה, זה התחייה פה. אז רגע שהוא כתב שלו לשמה, ורבי מאיר סובר כמו רש לקיש, לפי זה יוצא, זה לא אומרת, אפילו שהשטר יהיה שווה 200 שקל, אין פה קידושי שטר. למה? כי השטר היה שלו לשמה. מה שאין כנימר, זאת אומרת רבי אלעזר, הוא לסלי דרש לקיש, אז לכן הוא קודה, הוא סובר שרגע שקידשת בשטר שלא נכתב לשמה, וקודשת מאוד יפה מדין שטר. מה חכמים סוברים? אז זה מה כבר אומרת, אז זה פשוט פה חכמים מסתפקים בהלכה הזאת, אז לכן אומרים ככה, אם הנייר שווה פרוטה, עכשיו חכמים עכשיו תבין הרבה יותר טוב לפי האופציה הזאת, עכשיו תראה את חכמים, מה אנחנו אומרים ככה, אם אתה רואה שיש בנייר שווה פרוטה, היא מקודשת בתור מה? קידושי שטר, קידושי שטר. רציתי להדגיש, זאת אומרת לפי האופציה הזאת, אז אם יש בה, לא, הוא צודק, התפבלתי, לא, אתם מדברים בלשמו, אם יש בה, כאילו סליחה, זה צודק מאחות, אם יש שווה פרוטה, יש לנו כסף, ובכסף, כסף, לא היה פה את הבעיה שלא לשמה, כסף אמרנו לכולם מה לא צריך לשמה, יפה, סליחה, ואם לא, אז זה ספק אם זה מקודש או לא, ואז כמו מקודם אמרנו, ואם לא, צריכים להגיד פה זה ספק, והכל למקומו בא בשלום, ויש לנו פה אופציה שנייה, שהסברנו פה, זאת אומרת, בינתיים, אחר כך אולי נסכם עוד פעם את השלוש אופציות, בואו נלך לאופציה השלישית, להסביר את המחלוקת של רבי מאיר וחכמים. ובואי תימה, לכול העלמה איס להודה רש לקיש. זאת אומרת, גם רבי מאיר וגם רבי אלעזר, כולם סוברים כמו רש לקיש, שגם בשטר קידושין צריך להיות לשמה. אז במקרה שכתבת את השטר הקידושין שלא לשם האישה, כולם זה לא תקין. רק מה פה הסיפור? פה הסיפור, כתבת לשמה, אבל מה? חסר בדעת. אומרת אמה, בואי איתם, אני כולה על מה איסלו דרש לקיש, ואחה במה יסקינן שכתבו, כתבת את השטר הקידושין לשמה, וזה בסדר, מבחינת רש לקיש, אבל מה? ושלא מדעתה. מה זה נקרא שלא מדעתה? לא דעת על האישה שלך לפני שכתבת את השטר הקידושין שאתה הולך וכותב לה. היא בפלוקתא דרבא ורבינה, מול ורב פאפא ורב שרביה כמפלגה. דאיתמר, יש לנו מחלוקת כזאת. מה יהיה הדין כתבו לשמה ושלא מדעתה? רבא ורבינה אמרי מקודשת. למה מקודשת? כי הם סוברים, נראה לי רש"י אומר פה את המילים שזה כמו גט. זאת אומרת, כאילו רש"י דיבור המתחיל למטה, רב ורבינה אמרי מקודשת, תמי הוא מפרש בפרק כמה בדף ת', מה יציאה לא בעניין כתיבה מדעתה שרי בעל כוחה מגרשה. אז גם בקידושין, שקידושין למעשה כן צריך דעת, זאת אומרת, בקידושין אין את הדבר שאתה יכול לקדש בעל כוחה, אבל הוא סובר שבקטע הזה זה בסדר גמור, אם הכתיבה הייתה שלא מדעתה, לא צריך את דעת האישה, ולכן לפי רבא ורבינה הם אומרים שמקודשת. ורב פאפא ורב שרביה אמרי, הם אומרים אינה מקודשת. למה? כי לפי שיטתם לא עוזרת כתיבת שטר קידושין בלי ידיעת האישה. ותסתכלו רש"י למטה, דיבור המתחיל אינה מקודשת. אומר רש"י ככה, מה יציאה באינן בכתיבת הגט דעת מקנה? דהיינו, בעל שמקנה את האישה לעצמה, הוא משחרר אותה, בגט הזה הוא מקנה אותה, אז צריך פה את הדעת מקנה. אף הוויה, גם בקידושין באינן דעת מקנה, והיא האישה שמקנה את עצמה לבעל בשטר זה. מפה הדת המקנה, רש"י מאוד מדגיש את זה, זה האישה שהיא מקנה את עצמה לבעל, היא הולכת להיות עכשיו של הבעל. אז מי היא המקנה פה? רש"י מאוד יפה מסביר את זה. והיא האישה שמקנה את עצמה, רש"י בשורה הראשונה, בשורות הרחבות, והיא האישה שמקנה את עצמה לבעל בשטר הזה. נו, איך אנחנו נסביר פה יפה, אז אם ככה, לפי זה יוצא. רבי מאיר הוא סובר שצריך את דת האישה. אם צריך את דת האישה, והברייתא פה עוסקת באופן שכתב את השטר בלי ידיעה, אז אין פה קידושין שטר. מגיע שיטת רבי אלעזר, הוא אומר, לא צריך דעתה, לכן היא מקודשת. חכמים מסתפקים כפי מי הלכה. אז ככה, אם יש שווה פרוטה בנייר, מקודשת כמו שאמרת מתורת קידושי כסף. ואם לא, היא ספק מקודשת מתורת קידושי שטר. לפני שנמשיך פה את הנעימה, בואו נעשה סיכום קטן של דקה, להסביר, יש לנו פה, היה לנו מחלוקת, שלוש תנאים, היה לנו מחלוקת, מה הדין בן אדם הלך, ואמר לאישה, התקדשי לי בשטר. לכאורה, פשוט מדברים פה עם קידושי שטר, שאמרנו שלפי רבי מאיר אמרנו, היא לא מקודשת, לפי רבי אלעזר תמיד מקודשת, ולפי חכמים תנו אם יש בנייר שווה פרוטה היא מקודשת, אם לא, היא לא מקודשת. אז מה הסיכום של השלוש אופציות שאנחנו יכולים להסביר את המחלוקת? אז ככה, אופציה הראשונה שמדובר פה שהיה רק כידי מסירה בלי ידי חתימה. אז רבי מאיר סובר שידי חתימה, גם בקידושין צריך כידי חתימה, הרגע שאין אז לא. רבי אלעזר לשתו שידי מסירה כמו בגט ידי מסירה, אז גם בקידושין, אז זה תקין. חכמים מסתפקים, האם סוברים כמו רבי אלעזר או כמו רבי מאיר, אז לכן, אם יש בתור השטר שווה פרוטה מתקדשת בתורת קידושי כסף, ואם לא, אז ספק מקודשת. זה האופציה הראשונה. אופציה השנייה, לא, מדובר פה באמת שמדובר פה מבחינת העדים אין בעיה, אבל איזה בעיה יש פה שהוא כתב את השטר הקידושין שלא לשמה. שפה רבי מאיר סובר כמו שיטת רש לקיש שלא לשמוע מעכב, כמו בגט זה מעכב, אז גם בקידושין, אז לכן זה לא תקין. מה שאין כן רבי אלעזר אומרים, לא, בקידושין זה משהו אחר, לא צריך לשמוע, אז זה תקין. וחכמים מסתפקים, ולכן אם יש כסף אז זה בסדר, אם בתורת יושב זה. האופציה השלישית שמדובר פה שהיה שטר מבחינת דת, מבחינת לשמה היה שטר לשמה, רק זה לא מדעת האישה, ופה נחלקו במחלוקת של רבא ורבינה מול רב פאפא ורב שרביה, שלפי רבי מאיר הוא סובר שצריך את דעת האישה, זה בדיוק כמו שיטת רב פאפא ורב שרביה, אז לכן היא לא תהיה מקודשת ולא עמידה, ולפי רבי אלעזר הוא סובר כמו רבא ורבינה שלא צריך את הדעת, אז לכן היא מקודשת, ולפי חכמים מסתפקים כפי מההלכה, אז לכן אם יש בנייר שווה פרוטה היא מקודשת בתורת כסף, ואם לא, היא ספק מקודשת. עכשיו הגמרא מבררת עוד, האם אפשר לתלות את ההלכה של רב לגבי מקדש במלווה עם מחלוקת תנאים חדשים? אומרת הגמרא, נמה כאנה תנאי. אולי נגיד שזה מחלוקת חדשה לגמרי. בוא, כל הזמן מחפשים, עכשיו מתחילים פה אופציה של מחלוקת חדשה. נתניה למדנו בברייתא. לגבי אישה הולכת, היא נותנת זהב לאומן. אתה יודע, יש אחד שצורף תכשיטים, צורף מזהב, אומן, זה העבודה שלו. היא הולכת, נותנת לו זהב ממנה, והיא נותנת את זה לאומן. ומה היא אומרת לו? עשה לי שירים. תעשה לי מהזהב הזה, זה היה המקצוע שלו, תעשה לי מהזהב הזה מין צמידים או נזמים וטבעות, וקדש אני לך, בדרך כלל הם לוקחים יקר לעשות דברים כאלו, אז היא אומרת לו, אני אתקדש לך תמורת, השכר פעולתך אתה לא לוקח, בוא נגיד, אתה לוקח 60 לשעה, לא יודע מה אתה לוקח, אז תמורת זה, אני אתקדש בשבילך תמורת השכר שאתה עובד. כתוב פה מפורש, מחלוקת עליי, בוא תראו. לפי רבי מאיר, כיוון שעשן, הרגע שהוא עשה את העבודה הזאת, אותו אומן, של הזהב שלה, מקודשת. אז פה רבי מאיר כאילו סוברים, כן מקודשת, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אינה מקודשת, היא לא תהיה מקודשת לו, עד שיגיע ממון לידה. איזה ממון? אז במקום להאריך, בוא נלך מיד לגמרא. אומרת הגמרא, אי ממון היחידה, איזה ממון פה חכמים אומרים, שהיא לא תהיה מקודשת, עד שיגיע איזה ממון מדובר. מדובר פה סך הכל מזהב, שהוא הולך ועובד לעשות עליו תכשיטים, איזה ממון? אומרת הגמרא, אי ממון היחידה. אילה מאותו ממון, אם הם מתכוונים פה, עד שיביא את הצורף, הממון, זאת אומרת, הוא מתכוון את התכשיטים, שיביא לה את זה לרשותה, מכלל, אז אם ככה, בוא נדאג פה את שיטת רבי מאיר, שהוא התנקמה מהברית הרבי מאיר, מכלל את התנקמה סבר, אפילו אותו ממון, נמי לה, זאת אומרת, שלפי רבי מאיר, תהיה מקודשת, אפילו לפני שיבואו התכשיטים לידה. אומרת, איך ייתכן דבר כזה? אנחנו יודעים שאין אישה יכולה להתקדש באפס. זאת אומרת, מה, לפי רבי מאיר, אלא במים מקדש, המים מתקדשת, היא עדיין לא קיבלה את התכשיטים לידה. אתה לא יכול להסביר את כך, אתה אומר, זאת אומרת, אנחנו נגיד ככה, לפי רבי מאיר תהיה מקודשת, אפילו שהתכשיטים עדיין אצלו בעבודה, ולפי חכמים, שהתכשיטים הגיעו לידה, אז היא נהיית מקודשת. אין אף חייבים להגיד שמה הסיפור פה, זה בטוח שהאומן הביא כבר את התכשיטים לרשות שלו. אם כל זה סוברים חכמים, אז רבי מאיר אומרים, מעולה, מקודשת, במה מקודש מותו? כל המשכורת שהוא, המשכורת שהיא הייתה צריכה לתת לו והיא לא קיבלה, אז היא קיבלה פה את ה... זה נשאר אצלה בארנק במקום להוציא לו. אבל רבי מאיר סוברר, אבל חכמים שהם סוברים שהיא לא מקודשת, עד שיגיע ממון לידם, מה הם סוברים? אומרת הגמרא בפנים, אין עליו, שמדובר פה בממון אחר. מה זה נקרא בממון אחר? ממון אחר זה נקרא שהוא צריך למחול לה את הממון שמגיע לו ממנה בשכר פעולתו, כבר נראה את זה בהמשך הגמרא, ישמע מינה במקדש, במלווה, כמפלגי. אז אפשר ללמוד מפה שנחלקו רבי מאיר וחכמים, בדין המקדש במלווה, זאת אומרת, לפי רבי מאיר, הרגע שהיא קיבלה את, הרגע שהיא קיבלה את, את, את התכשיטים לידה, אז אנחנו אומרים שמה היא מקודשת. מה החכמים סוברים? חכמים סוברים שהיא לא תהיה מקודשת עד מתי?
אתם משהו אחר.
עד... זאת אומרת שמה חכמים סוברים שהמקדש ומלווה אינה מקודשת, אינה מקודשת. שלוי רבי מאיר, מבחינה הזאת זה נקרא במלווה. למה? כי יש פה ממון של אנשים אחרים שחייבים לתת לה. עד שיקדש אותה בממון אחר, ועכשיו כל זמן שהיא לא קיבלה את הממון אחר, זה תחשוטים, זה לא נקרא כלום. אז כל הזמן יש פה הלוואה, והלוואה זה כלום. השם כן רבי מאיר אומר לו, אפילו שסך הכל בעדיין בהלוואה, אז היא מקודשת. אז ישמע מינה במקדש ומלווה כמפלגי. עכשיו, מרוב שאנחנו בלחץ קצת, אז מערנו פה, מה זה מערנו? אני אמרתי קוד שאני פשוט פספסתי קטע של הגמר שעכשיו צריכים להתחיל בפנים. איזה מלווה יש פה? איזה מלווה יש פה? איזה מלווה יש פה?
שכר שלו. השכר שלו לכל שנייה היא צריכה להתגלגל
כשהוא עושה... זה מה שהגמרא אומרת, אמרתי את זה בדיוק, פשוט שכחתי שהגמרא לבד אומרת את זה. אני אמרתי מרוב לחץ, אנחנו פשוט רואים שהגמרא לבד מסביר, אנחנו עדיין באמצע לא סיימנו בגמרא, אז מההתחלה. אלא למה אומרת הגמרא בממון אחר? תשמע מינה מקדש ומילא כמפלגה, איזה מלווה? אז ממשיכה הגמרא עכשיו בפנים, וסברי, זה הכל המשך להסביר איך אנחנו מגיעים פה למקדש ומלווה. זה עדיין עוד לא סיימנו את הגמרא, זה מה שהתכוונתי למה. וסברי, לכולם, גם רבי מאיר וגם חכמים סוברים, יש לה לסחירות מתחילה ועד סוף ואב המלווה. בואו נגיד לכם את המחלוקת היסודית בש"ס, מה זה נקרא יש לה זכות מלווה. בן אדם הולך רבי הרצל, אתה נותן לאומן, בואו נלך ישיר לדוגמה שאנחנו
קבלנות.
בואו נלך בנושא של התכשיטים, בדרך כלל זה הולך בקבלנות, לא בעבודה של שעות. זאת אומרת, בדרך כלל הבעל מקצוע אומר, בשביל לקחת החתיכת הזהב הזאת, לעשות אותו לצמיד, לעשות אותו לתכשיט, אני לוקח על זה, עוד שבוע תבוא לקחת את זה, לוקח על זה 3,000 שקל דוגמה. זה נקרא קבלנות, זה לא נקרא עבודה של שעות, זה נקרא קבלנות. שבן אדם, שהבן אדם הזה הולך ועושה עכשיו, בוא נגיד הוא משקיע על זה 20 שעות לעשות את התכשיט הזאת. בשעה שהוא עובד עכשיו, זה נקרא שהוא אמור לקבל על השעה הזאת כסף, רק פשוט בגלל שסיכמו בסוף 3,000 שקל, אז כאילו כל דקה ודקה הופך להיות פה כאילו אז ההלוואה שהוא מלווה לאישה שהיא חייבת לו כסף, או שאני אומר לא. באותו דקה רגע שאנחנו לא עובדים על שעות פה, אם עובדים על שעות, יודעים שכל שעה, כל דקה שאתה עובד, בוא נגיד, מקבלים 60 לשעה, אז כל דקה זה שקל. אבל אם אני אומר פה זה קבלות, אומרים ככה, שאתה עובד עכשיו, אתה עובד לעצמך. רק מה בסוף, אין פה שום הלוואה, שאתה תבוא לקבל את שלה, תשלם את ה-3,000 שקל, זה מחלוקת ידועה. פה אומרת הגמרא, הגמרא מבינה עכשיו באה ומבינה שגם רבי מאיר וגם חכמים סוברים, יש לה לסחירות מתחילה ועד סוף. זאת אומרת שהבן אדם הזה עושה לה את הצמיד, יוצא, שכל דקה ודקה שעובד לה את הצמיד, מלווה לה שקל. זאת אומרת, בוא נגיד, סיכמו 60-3,000 שקל, מתחלק ל-20 שעות, 60 לשעה, לא יודע מה, אז יוצא שכל דקה ודקה הוא מלווה לה, ואז היא הולכת, מתקדשת לו במה, בהלוואה הזאת. אז זה המחלוקת פה. זה שכחתי להגיד פשוט לקטע, לא שכחתי שהגמרא אומרת את זה. זאת אומרת, אבל בסבא דכולא עלמא, גם רבי מאיר וגם סוברים, יש לה מסחירות מתחילה ועד סוף. ואה ומלווה. מי לה? ואה כמפלגה. דמר סבר המקדש במלווה מקודשת. אמר סבר המקדש במלווה אינה מקודשת. אז מאוד יפה. אז אומרת הגמרא, אז מאוד יפה, זה נקרא פה מקדש במלווה. אז לפי רבי מאיר אנחנו אומרים שמקדש במלווה מקודשת, לכן אפילו שהתכשיט לא הגיע לידה שום דבר. מה שאין כן חכמים סורים, מה פתאום? המקדש במלווה מקודשת, מתי היא תהיה מקודשת? עד שיגיע הממון, עד שיגיע הממון ממש לידה, ואז היא נותנת לו את זה, אבל לא באותו רגע שהוא נותן לה... מגיע הגמרא ואומרת לא. וכולם, מה, כולם סוברים, המקדש במלווה אינה מקודשת.
זה אוקיי
שאחרת, לא חייב. ואחר, אין לנו ראיה שיש לנו מחלוקת עליהם בנושא של רב. ואחר, בישנה לסחירות מתחילה ועד סוף כמפלגה, נחלקו בהלכה הזאת לבד. האם ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף או לא? מר סבר, אנחנו מדפדפים למוח עמוד ב' כן, דף ממחת, זה מוח. אומרת הגמרא, אנחנו עוברים במחת עמוד ב', מר סבר אינה לסחירות אלא בסוף, כמו שכבר הסברנו, שמי שמזמין לעשות עבודה כל דקה ודקה אין פה שום הלוואה, תתחייב לשלם רק בסוף את הדבר הזה. אז לכן, אז אנחנו אומרים שאין פה שום הלוואה, אז לכן אנחנו אומרים שהמחילת השכר היא כבר מקודשת, לכן רבי מאיר סובר שמקודשת. אמר סבר, חכמים סוברים שיש לה לסחירות מתחילה ועד סוף. אז אם יש לה לסחירות מתחילה ועד סוף, אז יוצא שכל חלק מהעבודה שהוא עובד בשביל האישה, אז היא מתחייבת לשלם לו בשכר. ואיפה היא לא משלמת לי כלום, רק זה נסקף עליה במלווה. אם זה נסקף עליה במלווה, אבל כולם סוברים, כל התנאים סוברים, שמקדש במלווה אינה מקודשת, אז לכן לפי שיטת חכמים, אז היא לא מקודשת לו במחידת המלווה, רק עד שיביא כסף אחר לאישה, אבל בזה היא לא מתקדשת לו. אז בקיצור, אנחנו למעשה עכשיו הולכים להביא עוד שתי אופציות, להביא כמו מקודם. זאת אומרת, אנחנו נסכם, אנחנו הבאנו מקודם סיפור כזה, הבאנו מחלוקת רבים וחכמים שאישה הולכת לבעל מקצוע, היא אומרת לבעל מקצוע ללכת לקח זהב בתמורת העבודה הנתקדש. אז אמרנו לפי רבי מאיר, כיוון שהרגע שהוא עשה לו את העבודה היא מקודשת, לפי רחמים לא, אז רצינו להגיד שהם נחלקו במקדש במלווה, כי כאילו רצינו להגיד בעבודה שכולם סוברים שזה יקרה הלוואה, כי יש את הנסחירות מתחילה ועד סוף. אומרת הגמרא לא, נחלקו בזה עצמו. זאת אומרת, במקדש במלווה כולם סוברים אינה מקודשת, הם נחלקו האם זה מלווה או לא. שלפי רבי מאיר אנחנו הסברנו מאוד יפה, שזה אינה לסחירות אלא לבסוף, אז זה לא מלווה. אז רגע שזה לא מלווה, איך שהוא עשה את העבודה, אז זה מקודשת. ולפי חכמים, הרגע שכל דקה ודקה הופך להיות מלווה, כי יש הנסחירות מתחילה ועד סוף, אז לכן היא לא מקודשת. אנחנו למעשה פוסקים בהלכה רבי הרצל, אנחנו פוסקים להלכה נגיד רדה כמה שבועות ששמעתי פעם, זה מחוות יאיר, רבי דוד, אתה תואב לשמוע את זה, רבי הרצל, אנחנו פוסקים למעשה להלכה בשולחן ערוך שהבן אדם עובד בגלובלי, לא עובד בשעות, אנחנו פוסקים אין הסחירות רק לבסוף. אז יש חוות יאיר כותב מאוד יפה, תשובות חוות יאיר כותב מאוד יפה, אומר בשביל זה, אנחנו יודעים ששכר מצווה בעל מלאכה. הקדוש ברוך הוא, אין למה. מה הוא מסביר? זאת אומרת, לפי זה, אם אנחנו פוסקים שהשכר משתלם רק בסוף, אז הוא אומר, אנחנו 120 פה שכירים. בן אדם אחרי ה-120, כיוון שמת, נעשה חופשי מהמצוות. ומתי יש את השכר רק אין לי שכירות מתחילה בסוף, יש רק בסוף. אז לכן, אחרי ה-120, אנחנו נקבל את השכר. אבל מה שרציתי להגיד, אמור, זה לא בשביל הקטע הזה. איך שהוא מסיים. אז הוא אומר, זה דווקא במצוות. אבל אומר רחבות יאיר, בלימוד התורה, הוא אומר, פה אנחנו פוסקים ששכר מצווה בעיה על מעיקה. הוא אומר למה? כי הוא אומר פה במצוות כתוב כיוון שבאמת מהעולם נעשה חופשי. במצוות בתורה, מאדם שלמד תורה בחיים, הנשמה שלו אחרי ה-120 ממשיכה ללמוד תורה. זה ידוע, כל מה שלמד התורה, אחרי ה-120 אתה הולך שם יושב עם כל התנאים שאתה לומד, אתה יושב איתם לבד ואתה לומד. אז שם אין אף פעם חופשי. אז אין אף פעם סוף. הרגע שאין אף פעם סוף אומר רחבות יאיר. אז הוא אומר שם שכר מצווה בעל מעיקה, על שכר התורה כן יש שכר מצווה לפי זה. בוא נגמור, נראה לי עד המשנה כבר לא נקד את הקהל, אז בוא נגמור עוד שתי אופציות למחלוקת. אומרת, אני אביא בו את אימא, עוד אופציה להסביר את המחלוקת רבים וחכמים, זאת אומרת שהם לא נחלקו במלווה, הם נחלקו במשהו אחר. זאת אומרת, הגמרא דכולא עלמא, גם רבים וגם החכמים לפי האופציה השנייה פה, הם לא נחלקו ביש לה נסחירות או לא. כולם סוברים, יש לה נסחירות מתחילה ועד סוף. אז אם ככה לכאורה, זה מה שהוא עובד כל דקה, הופך להיות כאילו שהוא מלווה לאישה כסף. כל דקה. ולכאורה היינו צריכים להגיד שלכולה אלמה, המקדש במבינה מקודשת. אז הוא מסביר. אותו דבר, כולם סוברים, המקדש במבינה מקודשת. נו. אז אם ככה, מה הסיבה פה? מה הסיבה פה שרבי מאיר אומר שהיא מקודשת? אומרת הגמרא פה זה משהו מאוד יפה. ואחר, הברייתא הזאת אומרת המחלוקת בנושא, באומן קונה בשבח כלי כמפלג. אז אני אסביר לך. שאני עובד אצל מישהו רבי, צחי, בשעות, אז כל שעה ושעה שאני עובד, אני עובד אצלו. הרגע שאני עובד אצלו, אני עושה בשבילו כלי, אז הרגע שהכלי עכשיו הופך להיות עכשיו במקום 10 שקל, הכלי הזה הופך להיות 100 שקל, אז מי זה? הכלי שלו, זה לא שלי, כי אני עובד אצלו שעות. אבל אם אני מקבל את השכר, לא השכר שעות, אני מקבל את השכר קבלנות. ופה אנחנו מדברים כרגע על קבלנות כל הזמן. אז כשאני עובד עכשיו, אני עשיתי עכשיו ערך של כלי, של מוצר, עשיתי עכשיו אותו מ-10 ל-1,000 שקל. למי עשיתי אותו? לעצמי או לא? אז זה המחלוק. יש שיטה שסוברת, אומן קונה בשבח כלי, למה? כי כרגע אני עובד לעצמי. אחרי שאני אבוא לשלם לו את זה, אז אחרי שאני אבוא להביא לו את זה, אז מה יצא? הוא הופך וקונה את זה ממני. אבל באותו רגע שאני משביח, אני משביח לעצמי, כי כרגע אני עובד לעצמי. אני קבלן, אני לא עובד אצלך של לפי שעות. אז לכן זה הולך ככה, אני בוא נגיד לקחתי לך מוצר, השבחתי אותו מ-0 ל-100, אז כרגע זה שלי, נגיע סוף החודש שסיכמתי שאני אמור למכור לך את זה, אז פשוט מה אני מוכר לך? את כל השבח שזה השני, על זה אתה משלם לי. יש לי תמות, מה פתאום? בפרט כמו שאני אומר פה, כולם עושים, יש לי זכות מתחילה ועד סוף. אז אפילו בתשלום קבלנות, השבח כלי אתה לא קונה. השבח כלי זה כאילו, רש"י מסביר את זה אפילו יותר לעומק, רש"י דיבור המתחיל ואחר באומן קונה דיבור המתחיל, אומר רש"י מאוד יפה, כלומר, אחר בשלו יתנה להיות שכיר ימים, מדובר פה אל הקבלן, שיקבל עליו לגמור המלאכה בכך וכך. ובאומן קבלן, כשמשביחו ועשה מן הזהב כלי, קונה לזכות בכלי כשהוא משביחו כמפלג. זה המחלוקת. רבי מאיר סובר, אומן קונה בשבח כלי, ואין בזה לומר, יש לו לזכירות. וכל מה שמשביח אינו מלווה על הבעלים, אלא בכלי הוא זוכה. וכשמחזירו לו בשכר הקצוב, אז האישה תארי הוא כמוכו לו. זאת אומרת, אפילו שאני אומר, יש לו לזכירות מתחילה ועד סוף, שכל דקה הופך להיות כאילו כן כמו שעות, אבל בכדי מצד בשבח של הכלי אני קניתי, מגיע הסוף חודש, אני מחזיר לך את התכשיט, עשית אותו מזהב לתכשיט, אז אני הולך כאילו מוכר לך את זה. זה שיטת רבי מאיר. אז לכן, הרגע שמר סבר אומן קונה בשבח כלי, אז מה פה היה הסיפור? האישה נתנה לו זהב. הוא הלך, התחיל לעשות מהזהב לתכשיט. ומי זה הפך להיות? הפך להיות שלו. אחר כך הוא הלך ומחזיר לה את זה, אז מה הופך להיות? הוא קידש לה. הוא קידש אותה משלו. זה הופך להיות כל פעמים כ. הכל זה כ, כן? אז לכן אני אומר שהיא מקודשת.
רבי מאיר אמר שהיא אינה מקודשת,
לא? רבי מאיר סובר פה במקרה שפה מקודשת. פה
רבי מאיר אמר שהיא אינה.
במחלוקת הקודמת
שהיא... רבי אלעזר ורבי מאיר.
במחלוקת שרבי מאיר שם מדברים מקדש בשטר, שם רבי מאיר היה אינה מקודשת, רבי אלעזר כן מקודשת. פה במקרה, שהמקרה פה זה המקרה פה שהאישה הגיעה עם זהב לאומן, והיא אומרת לו, תעשה לי את זה לתכשיטים והיא תתקדש לי בתמורת השכר פעולתך, פה רבי מאיר אומר כן מקודשת. למה? כולם סוברים, יש לנו זכירות מתחילה ועד סוף, אבל השאלה בקבלנות, מי קונה את השבח כלי או לא. רבי מאיר סובר, רגע שאתה קבלן, אתה לא עובד שעות, אפילו שיש לנו זכירות מתחילה ועד סוף, הוא כאילו קנה את השבח כלי, אז יוצא עכשיו שהוא הולך ומביא לה את זה, אז הוא הביא לה את השבח כלי, כאילו, מה שאין כן אמר סבר, זה שיטת חכמים סוברים, אין אומן קונה בשבח כלי, לפי זה יוצא, הוא לא נתן לאישה שום דבר מהממון, רק מה? הוא מכל לה את השכר הפעולה. השכר הפעולה נידון כמה? כהלוואה, מלווה, אמרנו לפני לפי התחייה, שמקדש מלווה אינה מקודשת, אז הנה. אז אין לנו, אז לעולם, בקיצור, עוד אופציה למה נחלקו, אבל הכל על הצד שמקדש מלווה אינה מקודשת לכולם, אנחנו מבינים בו. בוא נלך אופציה שלישית, ובואי תאמה, שיכול להיות לכולם, כולם סוברים, אין אומן קונה בשבח כלי. ואז יוצא שהוא לא נותן לה כלום מהרכוש שלו. ואותו דבר, כולם סוברים ויש לה נסחרות מתחילה ועד סוף, יוצא שבאמת זה הופך להיות פה הלוואה. שהמעות, שכל דקה שהוא עובד בשבילה, הופך להיות כאילו שהוא מלווה לכסף. ואותו דבר, כולם סוברים, זה כל התחייה פה ומקדש ומלווה מקודשת. נו, אם יש לי פה את השלוש הקדמות, אז לכאורה, מה אמור להיות לכולם? היא לא מקודשת. לא כמו רבי מאיר. ואחה במאי עסקינה, תראה איזה יופי. כגון שהוסיף לה נופח משלו. הוא עשה לה תכשיט. מאיזה זהב הוא עשה? בפשטות. הזהב שלה. פה מדובר שהוא הלך, ובתוך הזהב שהוא בנה לה תכשיט, שם לה שם איזה אבן, בוא נגיד דוגמה, בשפה שלנו, היא שם לה איזה יעלום ממנו, הוסיף לה שם על הזהב ממנו. זה עכשיו המחלוקת. עכשיו, לפי זה יוצא שכשהוא מחזיר לה אחרי חודש, לא יודע, אחרי שבוע את התכשיט, מה הוא נותן לה? באמת הוא מביא לה מקדש ומלווה, זאת אומרת, את כל המכילה של השכר הפעולה, וחוץ מזה הוא מוסיף לה מהרכוש שלו שווה פרוטה. אז זה המחלוקת. מה הוא סבר? רבי מאיר סובר שהיא מקודשת, מה הוא סובר? שבן אדם מקדש במלווה, וחוץ מזה נותן לה בפרוטה, דתי הפרוטה. אז לכן היא מקודשת.
כמו רב עמי.
כמו רבי עמי, נכון? מלווה הפרוטה, דתה הפרוטה. אמר סבר, באמת, האישה הזאת, מה היא רוצה? יכול להיות שבאמת הייתי, עכשיו אם אמרתי את המשל שלי, יהלום, יכול להיות שזה לא על המקום כל כך.
פרוטה.
להתחיל להגיד, שאוסיף לה איזה אבן, כי אתה נראה לי רש"י אומר,
אבן מכוחית, רש"י
אומר אבן. רש"י נראה לי, אפילו אבן, אבן, אבן לא יהלום מול זהב, אז זה נקרא פרוטה. כן, רש"י אומר, דיבור המתחיל נופך, רש"י נראה לי אומר אבן.
זה רעיון.
כן, אבל אמרתי, יהלום לפעמים, אם היהלומים גבוה, לפעמים זה לא לנה. סתם אמרתי לתקן. ומה סבר? חכמים סוברים שדעתי המלווה, אז אם ככה יוצא, המלווה, זה מחילת החוב, זה הלוואה, מקדש במלווה, לכל המנה מקודשת. אז בקיצור, וממשיכה הגמרא, שהנושא של המקדש מלווה היא פרוטה, האם זה דעתה הפרוטה או לא, אז אתה אמרת על המדוגמה של המורה, אבל בוא נראה שיש אפילו מחלוקת תנאים בנדון הזה. אומרת, הגמרא היא בפלוקתא, דן את תנאי. נתניה למדנו בברייתא. כתוב בברייתא שם, אומן מגיע ואומר לאישה, ועכשיו הבעל אומר לאישה, אומן, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי במה? בשכר שעשיתי עמך. זאת אומרת, הוא כנראה ביקשה לו, פה לא כתוב את הדוגמה של זהב או לא, היא כנראה ביקשה לו איזה משהו לבנות, לא? הוא מגיע סוף החודש, הוא מחזיר לה את זה, והיא צריכה לשלם לו, אז הוא אומר, אני מקדש אותך עכשיו בעבודה, אז מה כתוב פה מפורש? אינה מקודשת. למה אינה מקודשת? כי אנחנו לפי הברייתא מסבירים שישנה לזכירות מתחילה ועד סוף. יוצא שכל העבודה שהוא עבד בשבילה נזקף עליו כמלווה. אם זה במלווה, המקדש במלווה אינה מקודשת. אבל מה היא הדין אם הוא אמר לה בשכר שעשה עמך? הוא לא אמר לה בשכר שעשיתי עמך. ועשיתי זה מלווה. שעשיתי זה כבר... הוא אמר לה, בשכר שעשה עמך, זה כנראה אישה שיש לה עסק. הוא כל הזמן, היא הולכת להמשיך להביא לו אחר כך דברים. אז הוא אומר, הוא אומר לה עכשיו, בשכר שאני הולך לעשות איתך עכשיו בהמשך, פה זה היא כן מקודשת, מתי היא תהיה מקודשת דרך אגב? מיד? לא. אחרי שיסיים האומן את המלאכה וישיב את המוצר לרשות האישה, אז היא מקודשת. למה? אז פה כן צריכים להסביר שכל האדם אומר, כי התנא קמא זה סובר שאינה לסחירות אלא
בסוף.
לבסוף. אז רגע שיש לסחירות רק לבסוף, אז יוצא. שזה לא נקרא מקדש במלווה. זה שיטת תנא קמא, ככה. רבי נתן אומר, שגם אם הוא אמר לה בשכר שעשה עמך אינה מקודשת, למה? כי כמו שהבנו ישיר, כי רבי נתן סובר שיש לה נזכרות מתחילה ועד סוף, אז זה לא משנה, אז זה הופך להיות מלווה אחר כך, מקדש במלווה אינה מקודשת. וכל שכן, אם הוא אומר לה בשכר שעשיתי עמך, שזה ודאי נזכר, מה שהיה זה בטוח כמלווה, כי הרגע שהיא עוד לא, הרגע שהיא עוד לא שילמה לו, אז זה בטוח הופך להיות כמלווה. אבל מה שהוא הולך לעשות, אז פה הבאנו פה מחלוקת, האם שלפי תנא קמא, בגלל שאנחנו אומרים שהיא אינה לסחירות אלא לבסוף, אז זה בסדר? לפי רבי נתן, לא. עכשיו ממשיך רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, באמת ככה, באמת אמרו, זה נקרא ככה הלכה. באמת אמרו שבן בשכר שעשיתי, היא בן בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת. כמו מי?
רבי נתן.
כמו שיטת רבי נתן. אבל מה? רבי יהודה הנשיא נחלק עליו בעניין אחד שמה, שלפי רבי נתן, תמיד האישה לא מקודשת, אפילו אם אותו אומן יוסיף לה איזה פרוטה ממנו. מה שאין כי רבי יהודה הנשיא אבל סובר, שאם הוסיף לה נופך, אמרנו זה נופך, זה נקרא איזה אבן טובה, כן משהו, זה, אז היא כן, אם נוסיף לה נופך משלו, אז היא כן מקודשת. אומרת הגמרא, מה המחלוקת? בין תנא קמא לרבי נתן, היא כבעיניי הוא סחירות. ועד סוף. אז אני אומר, תמיד זה הופך להיות כמלווה גם מה שאני הולך לעשות איתך. לפי תנא קמא, זה רק לבסוף, אז לכן יש הבדל שבשכר שעשה עמך, אז זה בסדר. היא בין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא, זה המחלוקת שלנו. איכא בעיניי הוא מלווה פרוטה. שמר סבר רבי נתן סובר שמי שמקדש מלווה פרוטה, דעתי המלווה והיא לא מקודשת. ומר סבר רבי יהודה הנשיא, שאם זה מלווה, דעתי הפרוטה. בקיצור, למעשה הבאנו פה שלוש אופציות. נשארנו למעשה שאין לנו הוכחה, ומקדש ומלווה למעשה נשארנו, שאין לנו הוכחה במחלוקת הנאים. עכשיו מתחילים פה במשנה יותר כלילה, בסייעתא דשמיא. אז למעשה לנו חג שמח, סוכות שמח, סוכות אנחנו נכנסים לבציל עלינו בבוטה, כתוב על זה, כולו רחמים, האמא מחבקת עם הילדים, כתוב שם על סוכות, כתוב תחבקני, נכנסים בציל עלינו בבוטה, אנחנו נכנסים את כל השמחות של החג, שורות טובות, חג שמח.